שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של בית אידי מעגן. בית אידי מעגן הוא מרכז תמיכה לחולי סרטן ובני משפחותיהם, המעניק שירות לחברי כל קופות החולים ללא עלות. אני עידן אלבז, ויחד איתי נמצאת כאן רויטל כהן, שנינו עובדים סוציאליים בבית אידי מעגן. ובפרק של היום אנחנו מארחים את פרופסור פסח שוורצמן, ואיתו נדבר על כאב. אז שלום פסח.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך?
שלומי מצוין, מה שלומכם?
אנחנו טוב, תודה.
אני מבין שהיום אתם רוצים לדבר על כאב.
נכון.
ישר על הבוקר לדבר על כאב, אז אנחנו נתחיל. אני פסח שוורצמן, אני פרופסור באוניברסיטה פה בבן גוריון, ואחד המומחיות שלי זה שיקוך, רפואת שיקוך כאב. ורפואה פליאטיבית. ומעגן הוא מוסד יקר לי. אני עומד בראשו, וכמו שאתם יודעים, פעולתו ברוכה. אז קדימה, עקו בלי שיחב לי.
אז בוא נתחיל, במה זה כאב?
כאב זו תחושה שבעצם באה להזהיר אותנו, מין אזעקה כזאת. אני אנסה להפוך, ככה לתאר בדיוק איך מערכת הכאב עובדת בצורה פשטנית. יש לה איזה חיישן בקצה שהוא יודע לחוש או תחושת לחץ או תחושת רטט או תחושת חום, טמפרטורה, חום קור. את התחושה הזאת, החיישן הופך לחשמל ואז יש חוט חשמל כזה, שזה עצב שהולך ישר לחוט השדרה ועולה למעלה למוח. המוח שלנו הוא זה שמבסט ואומר, רגע, מה אני אעשה עכשיו עם הגירוי החשמלי הזה? איך אני אגיב? אז אם אני הולך בחול על שפת הים ובמקרה דלכתי על מסמר, אז המוח יגיד, בוא בבקשה תרים את הרגל מהר לפני שיהיה עוד נזק, או בוא תנעל את הנעליים, כי אחרת תהיה לך קביעה ברגליים כשאתה הולך על החול החם. כשהמוח עוד פעם הוא המחשב שמנווט אותנו.
איך מודדים כאב?
אז זהו, שכאב זו תחושה סובייקטיבית. והלוואי והיה לנו איזשהו מד כאב כזה ששמים על המצח ואני יכול למדוד כמה כואב, אבל בניגוד למצבים אחרים כמו לחץ דם, שם יש לי מד לחץ דם, או חום, שם יש לי מד חום, פה אין לי מד כאב, אין לי pain meter, ומאחר וזו תחושה סובייקטיבית, שלמי שכואב הוא זה שמרגיש את זה. אנחנו בדרך כלל נותנים לו סרגל דמיוני בין 0 ל-10, כשאומרים, תשמע, תתאר לך שאין לך כאב בכלל, בכלל, בכלל. אז זה 0, ואם יש לך כאב בלתי נסבל, הכי בלתי נסבל שאתה יכול לתאר לעצמך, זה 10, אז בוא תן לנו, אתה כמה כרגע כואב לך. או כמה כאב לך בלילה, או כמה כואב לך כשאתה עושה פעולה מסוימת. וזה נותן לנו מדד כמה כואב ומתי כואב.
וכל אחד זה שונה אחד כן, לשני. כן. העשר שלי לא בהכרח כן. לעשר שלך.
והוא תמיד צודק. זאת אומרת, אם מישהו אומר, כשהוציאו לי דם, הדקירה הזאת הייתה בשבילי 6. ומישהו אומר, בשבילי 2. זה לא משנה. זאת אומרת, בשביל אותו אחד שכאב לו 6, כאב לו 6. ואנחנו בתור צוות רפואי ששומע את זה, מחויבים להגיב על ה-6 כ-6, ועל ה-2 כ-2.
זאת אומרת, שאם לצורך העניין, יש לנו שני חולים שהם סובלים מאותו דבר, ואחד יגיד, כואב לי 6, ואחד יגיד, כואב לי 8, יכול להיות שהשמונה יקבל תרופות שונות, משככי כאבים שונים?
קודם כל יכול להיות שבאותו רגע, באותו עיתוי כן. התחושת כאב מאחר ואמרתי שהיא סובייקטיבית, לא תלויה, נניח שאנחנו באופן ניסיוני עושים ניסיון ועושים חתך באורך מסוים ובעומק מסוים לשני אנשים. עכשיו, אותו איש יכול להיות בסיטואציה שהוא נחתך במטבח כשהוא הולך לבשל לקראת ארוחה משפחתית, או שהוא נחתך בשדה הקרב. אותו אחד שבשדה הקרב יכול להיות שאפילו הוא לא ירגיש את זה, כי הוא נמצא בתוך ים של גירויים אחרים. לעומת זאת, אותו אחד שנוח פנוי יותר להרגיש את הגירוי, ואז הוא יגיב אחרת. אנחנו כמובן מגיבים לתגובה הספציפית של אותו מטופל בסיטואציה המסוימת הזאת.
זה בהכרח יהיה מלווה בשינוי בפרמטרים אחרים, כמו לחץ דם?
אז התשובה היא לא תמיד, וזאת הבעיה. כשאני מדבר על כאב אקוטי, פתאום יש כאב, כמו למשל אבן בכליות, או למשל אבן בכסמרה, או למשל נפילה, נפלתי ושברתי יד. אז הרבה פעמים אני רואה את זה כלפי חוץ, זאת אומרת, כולם יראו את זה. זה כאב פתאומי, בדרך כלל למי שיש לו את האירוע הזה, הוא מאוד מתרגש, אני אמדוד לו דופק, אז הדופק יהיה מהיר, אני אבדוק לחץ דם, הלחץ דם שלו יהיה גבוה, אולי הוא יזיע גם כתוצאה מהכאב. לעומת זאת, כשמדובר על כאב כרוני, שישנו שם כל הזמן, הגוף בדרך כלל לא יודע לחיות במצב של חירום כל הזמן, והוא מחבא את כל המערכת הזאת שעושה לנו חירום, מכניסה אותנו למצב חירום. אז יכול מישהו לספר לנו שכואב לו 9 או 10 ולא רואים עליו. אצל חולי סרטן למשל זה מאוד שכיח, שיושב מולנו מישהו או מישהי שבאמת סובלים 9-10, אבל מסתכלים ואומרים, הוא לא נראה כזה, היא לא נראית כזאת. כן, אז יש הבדל בהחלט בין כאב אקוטי לכאב כרוני.
ואם אנחנו כבר דיברנו על, על, על איך שאנשים יכולים לסבול, מה עושים נגד כאב? איך מטפלים בכאב?
קודם כל, היום יש לנו את כל הכלים לטפל היטב בכאב. וקודם כל, מבחינת תרופות, יש לנו בהחלט מגוון תרופות. אם אני מדבר על כאב בחולי סרטן, יש שם כאבים הרבה פעמים בסרטן מאוד ספציפיים, שאנחנו נותנים תרופות מסוימות למצבים מסוימים. ככה שבדרך כלל יש מענה טוב. הרבה פעמים התגובה לטיפול אצל חולי סרטן הרבה יותר טובה ממשר במצבים אחרים, ולכן חבל לסבול. זה נכון שכשבאים לביקורת אצל האונקולוג למשל, אז מה שחשוב לנו זה לדעת איך המחלה, באיזה שלב היא נמצאת, והאונקולוג מתרכז בזה, מצב יציב, מצב יותר טוב, השתנה, ולא מדברים על כאב, כי זה נראה זניח, ואז החולה הולך הביתה, ובעצם לא מספר על זה, כי אחד הרופא, מה שהיה חשוב לו זה המחלה עצמה, כשהכאב דרך אגב, אף אחד לא מזכיר אותו. אז חשוב שבכל ביקור אצל רופא, אחד, מצד אחד הרופא ישאל אם כואב, ואם במקרה הוא שוכח, אז אתם תגידו לו אם כואב או לא, כדי שהוא יפעל בהתאם.
ויכול להיות מצב שאם אני לוקח תרופות, אז אני מתישהו אפתח איזושהי חסינות? זאת אומרת שפחות יחב לי ואני...
יש לי ניסיון של מעל 30 שנה בטיפול בכאב. והספרות בקשר לטיפול בכאב בחולי סרטן בעצם מראה שההסתגלות, זאת אומרת, עצם העובדה שאם מישהו חושב שאם אני היום אקח, אז כי כואב לי רק 6-7, אז מחר יכאב לי 9-10, אז לא יהיה מה לתת לי. אז זה בפירוש לא נכון. ודבר נוסף, לא רק שיש כאלה שמפחדים להתמכר, להגיד, אוקיי, עכשיו אני בטיפולים, מאוד כואב לי, אבל יותר טוב שאני אתגבר, כי אני עלול להתמכר.
נכון.
אז אני יכול להגיד בביטחון די רב, או בביטחון רב, לא די רב, אין חולה שלא הצלחנו לגמול אותו כשלא היה צריך יותר את התרופה. אז זאת לא צריכה להיות הדאגה בכאב אצל חולה זאת.
ובעצם התרופות, מה הן עושות, איך הן פועלות בעצם?
התרופות, קודם כל אנחנו משתדלים לתת תרופות שהשליטה תהיה בידי המטופל והמשפחה שלו, ולא יהיה תלוי באחות או רופא. לא בשביל שלא יטרידו אותנו, אנחנו תמיד שמחים לעזור.
שהשליטה תהיה
אצלם. אלא שהשליטה תהיה אצלם פשוט. ולכן אנחנו, רוב הטיפולים הם על ידי כדורים או סירופ, או מדבקות כאלה שמדביקים, או לחסניות כאלה שמחככים בלחי, או כדורים מתחת ללשון, ככה שלפי הנחיות רופא, אז המטופל והמשפחה יוכלו לנהל את הטיפול בכאב, ובעצם להסתדר לבד, ובעצם לצורך להתייעץ כשלא הולך, או כשהולך טוב ורוצים לרדת מהמינון או מהפרוטוקול שבאותו רגע נמצאים. כשיש גם בכאב שהוא יותר משמעותי ולא מגיב לשיטות האלה, אז יש לנו דברים נוספים. חלק מהמצבים, למשל, אנחנו מטפלים בקרינה. הקרינה עצמה לא כקרינה לטיפול, אלא כקרינה בשביל להקל על הכאב.
איך היא משפיעה? היא מקטינה את הגידול?
היא מקטינה את הגידול.
לא שומעת.
כן, תדברי יותר חזק, חביטל. חבר'ה לא שומעים אותך. איך הקרינה משפיעה? היא פשוט מקטינה את הגידול, כי אחד הדרכים שגידול גורם לכאב, יש בעצם מספר דרכים, אבל אחד מהם שהוא גדל, והוא לוחץ על הסביבה שלו. וכשהוא לוחץ על הסביבה שלו, הוא לוחץ על עצבים מסביב, למשל. ואז זה כואב. דרך אגב, איזשהי מנגנון נוסף שגידול יכול לגרום לכאב, זה שהוא מפריש כל מיני חומרים שמגיעים לכל מיני מקומות וגורמים לכאב. אז הקרינה בעצם מונעת גם את זה וגם את זה. מצד אחד היא מקטינה את הגידול עצמו, מצד שני, מאחר והיא הורגת מספר תאים של הגידול, היא מקטינה את אותם חומרים שמופרשים וגורמים בעצם לכאב.
לפעמים רופאים נותנים תרופות פסיכיאטריות לכאב, ואני יודעת שיש קצת מניעה. אתה יכול להסביר את המנגנון שזה חשוב אולי?
אז אני רוצה רגע לדבר על תרופות במרכאות כפולות פסיכיאטריות.
אוקיי.
כי חלק מהסיבות שהתרופות האלה ניתנות, זה לא בגלל שמישהו חושב שאותו אחד או אחת שמתלוננות או מתלוננים על כאב אז זה רק בראש, אלא ישנם תרופות מסוימות שמשפיעות על מערכת העצבים, שבמקרה גם תרופות פסיכיאטריות, למשל תרופות נוגדות הדיכאון כמו אלטרול למשל, זו תרופה מצויה, או כמו למשל סימבלטה, אני משער שחלק מהאנשים יודעים על מה אני מדבר. הן תרופות שבעצם נוצרו בשביל לטפל בדיכאון, אבל בעצם גם למי שאין דיכאון, ואנחנו נותנים את התרופות האלה, הן מקלות על הכאב, בגלל שכאב, זה יראה מוזר, אבל כאב ודיכאון מתנהלים באותם מסלולים, באותם חוטי חשמל שמובילים למוח. אז כל התרופות שמשפיעות על המסלולים האלה, הם בעצם ישפיעו גם על הכאב וגם על דיכאון.
אז בעצם אתה אומר שאם אנחנו מטפלים בדיכאון, אנחנו יכולים להשפיע על כאב ולהפך.
עכשיו, אם יש דיכאון, על אחת כמה וכמה. אני אמרתי אפילו שהתרופות נוגדות הדיכאון ניתנות לחולים שאין להם דיכאון, כי הם בעצם מטפלים, התרופות האלה מטפלות ישירות בכאב עצמו. אבל יותר מזה, אם למישהו יש דיכאון, אז דיכאון עצמו הוא לא גורם לכאב, אבל הוא מגבר לכאב. בכלל, דיכאון וחרדה, אם נניח כואב לי, הגידול יכול בו באופן היפותטי, נניח שאני יכול לגרום לאיזשהו כאב בדרגה של 5, אז אם אותו מטופל יהיה בדיכאון או בחרדה, אז זה יכול לגדול ל8-9. עכשיו, דיכאון וחרדה לבד, הם לא הגורם, אבל הם בהחלט מגבר.
אוקיי, ונגעת בזה, ורציתי לשאול לגבי, אמרת שהכאב הוא בקרינה, כשדיברת על קרינה, שכאב נובע מהגידול, או שהוא שולח, זאת אומרת, מה הסיבות שכואב לחולי סרטן? האם זה רק מהגידול?
אני חושב שלחולי סרטן כואב בגלל הגידול עצמו. כשאני אומר הגידול, זה גם הגרורות שהוא שולח. במידה ויש גרורות, אז יכול להיות שלא כואב בגידול במקום הראשוני, אבל כואב דווקא בגרורות. למשל, אם למישהו יש סרטן ריאה, או למי שיש סרטן שד, אז יכול להיות שדווקא הגרורות בעצמות יחוו, ולא גידול בריאה. זה לגבי איפה כואב. ועוד פעם, יש כאבים שגם נגרמים על ידי חומרים שהגידול מפריש. גם אם אין גרורות, יכול להיות שהוא יחב במקומות אחרים. אלה המנגנונים בעצם העיקריים. עכשיו, הוא יכול גם לגרום, למשל, אם יש גרורה בעצם, אז אפשר בסוף לקבל שבר פתולוגי. זאת אומרת, אותו מקום שהיה גרורה, נניח שיש גרורה בעצם הירח, אז אם הגרורה מספיק גדולה, או אם פתאום סתם מועדים, לא משהו מאוד משמעותי, ככה שאצל מישהו שאין לו גרורה לא היה קורה כלום, אז אצל מישהו שיש לו גרורה דווקא בעצם הערך, אז יהיה שבר. אז אלה פחות או יותר המנגנונים שזה כואב.
וכאב, אני יודע, גם מהספרות וגם מהחוויה האישית, שכאב הוא הדבר הראשון שמעורר את הפחד. את הפחד שיש סרטן או שהוא חזר. זה נכון, זה
אני חושב
שכאב הוא איזשהו נורת עזרה לסרטן.
הכאב באיזשהו מקום, אנחנו אמרנו שזה הזקה.
כן.
ובעצם הוא עלול, ותכף אני אגיד למה עלול, ללוות את חולי הסרטן גם בהחלמה. למה? כי אחד הדברים שקורה עם חולי סרטן שעברי, זה שהוא כל הזמן חושש שכל כאב זה סימן שזה חזר. ואז הוא חי בעצם בחשש תמידי, שהנה יש פה כאב, אז צריך לבדוק אם הגידול חזר או לא. האמת שאותו חשש הם חולקים עם הרופאים, יש רופאים שישר, אבל קורה משהו מעניין, מי שיחלים בעצם רשאי, מותר לו, שיהיה לו כאב, כמו לכל אחד באוכלוסייה הכללית. זאת אומרת, מותר שיהיה לו כאב גם? מותר, אחרי שהוא עבד קשה, מותר שיהיה לו מיגרנה. ולכן ההתנפלות על חולי הסרטן, לעשות לו כל פעם את שלל הבדיקות, איך שהוא מופיע, אלא אם כן יש סיבה מאוד 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 ספציפית לחשוש שהיא לא מוצדקת. ומותר לחולי סרטן שהחלים, שיהיה לו כאב כמו לכל אוכלוסייה אחרת, כאב שיניים, כאב גב, כאב ראש, מותר. יחד עם זה אפשר להבין את החשש.
כן. יש מצב, זאת, אמרנו זאת הזקה. יש מצב שזאת הזקת שווא? זאת אומרת, כן. יש לנו כאבים בגוף שהם כואב, אבל זה עובר ולא קורה כלום.
בכאב כרוני, הרבה פעמים זו הזקה שהתקלקלה. זאת אומרת, היא ממשיכה, לצלצל, אף על פי שאין כרגע סכנה אמיתית. למשל, אנשים, אחד המצבים השכיחים זה אנשים עם כאב גב, שכבר הגב החלים והכל בסדר, אבל הכאב ממשיך. אז בכאב כרוני צריך לדעת שזו הזקה שהתקלקלה, ואין ברירה, צריך לטפל בזה, כי אנחנו באמת זוכרים, הכאב הוא סובייקטיבי, באמת כואב, צריך לטפל בזה, חבל פשוט לסבול.
זה לא כרוני, זאת אומרת, יש לנו, לפעמים כואב לנו, כואבת לי הבטן, היד.
אז אתה בעצם אמור לנהוג כמו כל אחד אחר, כואב לי הבטן, אני לוקח איזה כדור עכשיו, מה שיש לי בבית, בדרך כלל אנשים יש בבית אקמול או קפה, טופטלגי, זה מה שקונים בבית מרקחת בלי מרשמים של רופא, אתה לוקח את זה, אבל אם תוך יומיים שלוש זה ממשיך, או לחילופים זה מגיע לעוצמות גבוהות, אז תתייעץ עם רופא, כמו שכל אחד היה או בעצם עושה. אבל אין סיבה לא לנהוג כמו שהאוכלוסייה הכללית נוהגת.
כן, זאת אומרת, אתה אומר, יש כאב, שמזהים כאב, לעקוב אחריו, לראות אם הוא ממשיך וגם אם הוא מתגבר בעוצמה.
כמו כל
כמו
אחד
באוכלוסייה
אחרת, כן.
כן. אוקיי.
כן, בהחלט.
יש סוגי כאב שהם יותר מסוכנים, שצריכים להדליק נורה אדומה.
עוד פעם, הכאב עצמו הוא לא בוא נגיד הנורה האדומה, אבל אם יש כאב במצבים מסוימים, זה דורש בדיקה. למשל, חולה שיש לו פתאום כאב גב תחתון, חולה שנמצא בטיפולי סרטן והוא מרגיש שיש לו חולשה של רגל. זאת אומרת, זה לא רק הכאב עצמו, אלא יש נורות אדומות נוספות. או כאב בעוצמות גבוהות שמאירים בלילה. בדרך כלל כאב פשוט לא מאיר בלילה. כאב שמאיר בלילה, עוד פעם, לא לילה אחד, מותר לילה אחד אם יש כאב שיניים שלו להתעורר ובבוקר צריך ללכת לרופא שיניים. אבל אם יש כאב שיש לו נורות אדומות, עוצמה גבוהה, מאיר בלילה, לא חולף כעבור יום, יומיים, שלוש, בהחלט שווה להתייעץ. האם יש מצבי חירום בכאב? אולי אחד, אבל זה בדרך כלל בחולי סרטן פעילים, שפתאום יש להם כאב גב, שהם לא היו רגילים לו, ואז שווה להתייעץ כדי לראות שזה לא איזה כאב שנובע מאיזה לחץ על חוט השדרה, אבל זה בדרך כלל קורה בחולים, לא בחולים שהחלימו, לא במחלימים, אלא תוך כדי טיפול.
יש מקומות בגוף שאם יש שם כאב, זה מדליק אצלכם הרופאים איזושהי נורה אדומה?
לא, כל כאב דורש התייחסות, אבל בדרך כלל, עוד פעם, מה שאותנו ככה מנחה, זה אם יש כאב פלוס הנורות האדומות. המיקום הוא לא בדרך כלל נורה אדומה.
הנורות האדומות, למה אתה מתכוון?
מה שהזכרנו קודם, מעיר בלילה,
אוקיי.
תופעות נוירולוגיות נלוות, אלה הדברים. לא, אתם יודעים, יש גם, עוד פעם, זה לא מדליק אורות, אבל יש למשל הרפס זוסטר, אוקיי, זיהום בווירוס, שזה שלפוחיות, שלפוחיות לאורך עצב מסוים, שזה יכול להיות באוכלוסייה הכללית, זה יכול להיות יותר במבוגרים, אבל זה יכול להיות גם יותר אצל חולי סרטן. אז עוד פעם, זה לא מדליק שום אור אדום, אלא זה דורש טיפול. אז למשל, אם למישהו כואב באזור החזה, ואני פתאום רואה פריחה עם שלפוחיות, זה עושה את ההבחנה, אין פה מצב חירום.
אוקיי.
נחזור קצת לגמילה. אמרת שאין חשש מהתמכרות בעצם, כשמטפלים בכאב.
אחוז ההתמכרות בטיפול בכאב אצל חולי סרטן אפסי. הוא קטן מאוד. עוד פעם, התגובה בדרך כלל היא תגובה אישית. בדרך כלל רוב האנשים יהיה אפשר פשוט על ידי ירידה הדרגתית במינון. להגיע לגמילה, בלי שום תופעות אחרות. בודדים ביותר, דורשים קצת יותר מזה, עם גמילה יותר, עם ירידה הרבה יותר איטית. הירידה הרגילה, אני יכול להגיד לך שזה בערך 25% מהמינון של אופיואיד פעם בשבוע, פשוט לרדת במינון. לפעמים אפשר יותר מהר כשאתה נמצא במינונים קטנים. יש את הבודדים ששם זה לוקח לנו יותר זמן. עוד פעם, אבל זו לא תקופה שהחולה יסבול. כי אלא זה, הירידה האיטית מונעת את התופעות גמילה.
ויש תופעות לוואי לתרופות?
אני תמיד אומר שאם היו זורקים את כל התרופות שאנחנו משתמשים לים, כל הדגים היו מתים. אז לכל תרופה יכולה להיות תופעות לוואי, אבל כולם הפיכות ויש להם טיפול. למשל, אני יכול להגיד לך שבהתחלה מי שלוקח, בוא נדבר על אופיואידים, כי זה קבוצת התרופות שהכי מדוברת עם תופעות לוואי. אז למשל, אם יכולה להיות בחילה שבדרך כלל חולפת אחרי שבוע, ואם היא לא חולפת אז אנחנו בעצם עוברים מתכשיר אחד לתכשיר אחר, דבר בפעמים זה חולף, אבל תוך שבוע רוב האנשים פשוט זה יחלוף אצלם, או נמנום, תופעת נמנום בהתחלה. אז אני תמיד אומר לחולים, תשמע, אם אתה קצת מנקר לפני הטלוויזיה ומרגיש מנומנם, אז אל תדאג, כעבור 4-5 ימים זה יחלוף אם אנחנו נשלם על אותו מינון. כמובן שאם אתה ישן כל היום ואף אחד לא יכול להעיר אותך, אז זה קצת יותר מלנקר, אז אפשר, כדאי לפנות לפני זה כדי שנתקן את המינון ונחליף לתרופה אחרת. עצירות זה דבר שישנו ב-40% מהאנשים, אז יש תרופות שאנחנו נותנים מראש כדי למנוע אותה. עצירת שתן נדירה, אבל היא קיימת בילדים למשל יותר, אבל היא קיימת. ואז עוד פעם, אחד היתרונות זה שיש לנו הרבה תכשירים אופיואידים ואין חפיפה בתופעות הלוואי ביניהם. אז זה משהו שאנחנו קוראים אופיואיד רוטיישן, אנחנו עושים רוטציה של האופיואידים. אז אנחנו עוברים מאופיואיד אחד לאופיואיד אחר, ואז לא בהכרח יש את אותה תופעת לוואי.
Okay. יש שיטות אחרות או נוספות לטיפול בכאב?
מעבר
לתרופות.
התשובה היא כן ולא. ישנה אופנה של משקה רפואה משלימה, ששם ההוכחות הן קצת יותר בעייתיות. יחד עם זאת, אפשר בהחלט להשתמש בזה. כשאני אומר לאיזה שיטות אנחנו מתכוונים, אז אנחנו בדרך כלל מדברים על דיקור, דיקור מחתים, שלפעמים דרך אגב יש עבודות יפות שאם למישהו יש התכווצות של שריר, אז דווקא הטיפול במחתים הוא בהחלט במקום, כתוספת. לגבי כל יתר השיטות, ההוכחות הן לא ברורות. יחד עם זה אני לא מתנגד להשתמש בזה. יש כל מיני שיטות ביזריות שגוזלות הרבה כסף מאנשים, שלצערי יש אנשים שמנצלים את זה, כמו למשל לשתות או לעשות עירוי של ויטמין C, או לאכול כל מיני מאכלים שבעצם דואגים, בעצם זה מאכלים, אני תמיד בחצי הומור אומר, שבדרך כלל תוקים אוהבים לאכול את זה, אבל זה לא אוכל לבני אדם, ולצערי זה לא משנה את הכאב, כי אם זה עוזר לכאב. יחד עם זה אני חושב שמאוד חשוב, אם חולה מאמין במשהו והוא לא צריך למכור את ביתו, אז מצד אחד הוא יכול לנסות את זה, וחשוב שהוא ידווח לרופא ולא יסתיר את זה ממנו. יהיו רופאים שיחסו, אבל יהיו הרבה רופאים שפשוט האינפורמציה הזאת, המידע הזה חשוב כדי לדעת איך להמשיך לטפל.
אתה אומר רופאים שיחסו על זה שמשתמשים בשיטות נוספות?
כן, את יודעת, בעיקר כשיש שיטות שהקהל מאמין והרופאים אין הוכחה, אבל צריך לזכור שלקהל הרבה פעמים אמרנו שזה סובייקטיבי, ואם הוא לא, מישהו לא צריך למכור את הבית בשביל זה, אז מבחינתי זה בסדר.
יש שיטות שאסור להשתמש בהן? שמזיקות ממש?
אני חושב שיש שיטות, יש כאלה שנופים לפיליפיני, ויש כל ה, אתה יודע איך לקרוא לזה, מחשפים שעושים כל מיני חתכים ומכניסים כל מיני יונים וכל מיני דברים כאלה. אני הייתי נזהר מאוד מאז, בעיקר אצל חולי סרטן שה חסינות שלהם.
ואם לא ניסה לפיליפינים, ופה למשל חימום מסוים או איזה עיסוי מסוים שיכול להזיק?
בדרך כלל אנחנו לא אוהבים לחמם במקום שיש סרטן. אז אני פשוט מציע להתייעץ עם הרופא, אם זה עלול להזיק או לא, ואז אם זה לא מזיק, זה בסדר.
ועיסויים כלליים לאנשים עם גרורות או עם סרטן זה מותר? כי אני יודעת שבהרבה פעמים הם לא ממליצים.
אני חושב שבעיסוי אין בעיה. זאת אומרת, לא לעשות את הגידול עצמו, אם יש לי פה גרורה לעשות אותה כדי שתתפזר בכל הגוף. אבל בעיסוי רגיל, אז בהחלט בהחלט אני לא רואה בזה בעיה.
אני חושב שעברנו על כל השאלות שלנו.
יש משהו שהיית רוצה להוסיף, שאתה חושב ש...
לא, אני מוכרח להגיד שאני נהניתי מאוד להיות איתכם הבוקר.
היה לנו ממש כיף.
גם לי.
אז תודה רבה, פסח.
בבקשה, נהניתי מכם.
תודה.
גם אנחנו, תודה רבה.
תודה שהזנתם לפרק. אנחנו מקווים שהוא השאיר את הידע שלכם על כאב. אם אתם חושבים שהפרק יכול לתרום לאנשים נוספים, נשמח שתשתפו אותו. כמו כן, אתם מוזמנים להיכנס ולהתעדכן בעמוד הפייסבוק של מעגן, או באתר בכתובת www.magan-center.com. ונתראה בפרק הבא.